מה הייתה הנקודה האחרונה ש...
שמת העת לבנות. אתה מפסק של העת לבנות, סרסר.
כן. לבנות ולמתוע.
כן.
זה על הנביא לגויים דיברנו?
כן.
כן. ויהי דבר השם אליי למור, מה אתה רואה ירמיהו? ואומר, מקל שקד אני רואה. ויאמר השם אליי, היטבת לראות, כי שוקד אני על דברי לעשותו. זה המראה הראשון שמראים לירמיהו. ונפקא מינה לרמת הבערה של העניין, הדחיפות, החומרה, כן? כשאומרים אותו דבר ראשון, אומרים את הדבר הזה אחרי עצם המינוי. נו, אז יש לו את המשקל גדול. אני מזכיר רק, כיוון שיש איתנו מי שלא כולם היו בפעם שעברה, אנחנו ראינו שהמינוי של ירמיהו נעשה בצורה לא טבעית, בטרם תצא מרחם, בטרם לצורך הבטן לדעתיך, בטרם תצא מרחם הקדשתיך, כי באמת ירמיהו אמר נער אנוכי, וראינו בזוהר שאומר נער אנוכי לא ידעתי דבר, הכוונה אין לי, הדואר אמר דבר זה הכרזה בעלת עוצמה, כמו וידבר אלוקים במתחילת עשרת הדברות, כל העולם מזדעזע. ואז כשירמיהו אומר לא ידעתי דבר, הכוונה אין לי עוצמה מתאימה, והקדוש ברוך הוא עונה בעצם בטן מה שהוא כבר אמר קודם, בטרם צורך בבטן, בטרם תצא מרחם. עכשיו מוסיף, אל תירא מפניהם, והכוונה היא באמת, הנה חינמי, אתה צודק ירמיהו, שהדברים האלה צריכים עוצמה רבה לבוא לדור ולהוכיח אותם במצב כל כך קשה, כן, יש בזה התעמתות עם המלכות ועם המוסדות האחרים שקיימים ועם הציבור, וזה באמת דורש עוצמה גדולה מאוד. ונכון, באמת זה מעל ליכולתך הטבעית, אבל אתה לא חפצה טבעית. בטרם צורכם בבטן, או בטרם תצא מרחם. זאת אומרת, הנה הרי נמי, אתה לא ביריה לא טבעית. יש לך כוחות מעל ומעבר, בהתאם לרמה של התעודה הזאת שמבוקשת. ונוסף על זה עכשיו, וישלח השם את ידו, ויגע על פי, ויאמר השם אליי, הנה נתתי דבריי בפיך. זה לא דברים שלך, דברים שלי, דבריי בפיך. אצל ישעיהו כתוב, היה עוף עליי אחד מן השרפים. פה זה לא אחד מן השרפים, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. ידו, וישלח השם את ידו, דרך אגב, זה הלשון של העקדה בדיוק. וישלח אברהם את ידו. בדיוק. וישלח השם את ידו, זה מאוד מזכיר לנו, פה הולך להיות חורבן. חורבן קצת דומה לעקדה. רק ששם זה היה אבא אמינה, ניסיון, ופה זה... וישלח השם את ידו, ויגע על פי, ויאמר השם אליי, הנה נתתי דבריי בפיך. זה דבריי. זהו. זה דבריי, ואתה לא חפצה טבעי, אתה משהו אחר. ואתה רק כאילו צריך לפתוח את הפה והדברים יצאו. כאילו כמו שמשה רבינו הקים את המשכן, איזו מטלה אלוקית כזאת שהוא שולח את ידו ו... נו, גם כאן, אתה... ובהקשר לך גם זה בא באופן לא טבעי, וזה קשור לנו שזה גם כפוי. כפוי, משה רבינו כשהוא אמר, מי אנוכי כילך? נו, אז קדוש ברוך הוא ניסה, או גם תמול, גם שלשום, גם שידל אותו, עד ש... בסוף מגיע שלב של ויחרה, כן, שם ישמור, אבל בכל זאת היה ניסיון, פה אין שום ישר. אם יהיה הוא אומר, נער אנוכי, הקדוש ברוך הוא אומר, אל תאמר אנחנו, גמרנו, קופים עליו, לא שייך לבחירה. כן, פה בסוגריים אני מזכיר שציינו גם שכל המהלך הזה הוא עכשיו לא שלב בחירתי. זה לא בחירה, זה כפה עליהם את החורבן, זה לא בחירה. בחירה יש עד החורבן, אין לחזור בתשובה, או אחרי החורבן. אבל עצם החורבן זה כמו כפה עליהם את הר כגיגית. זה מעשה שמיים, שהוא בעצם סותר על מנת לבנות במושגים של מסכת שבת, והוא כפות. אז אולי גם זה שנשללת כאן הבחירה של ירמיהו, זה מתאים גם לאי הטבעיות של העניין, זה לא דבר טבעי. לא דבר אנושי טבעי שצומח בדרך הטבע, ומתאים גם לכל המהלך הזה, בכלל הכללי, שזה רגע של כפייה. רגע של כפייה, כי זה מעשה שמיים, גדול, עצמתי כזה, חדש, כאילו מין לידה כזאת, שסותר על מנת לבנות ביום שנחרב את המילה שמלד המשיח. ועכשיו, בהמשך לכך, שוקד אני. זה לא הולכת על המשיכה, זה דברים שהם כאילו אחר הקופתי. ויהי דבר השם אליי לשנית, למו, מה אתה רואה? ואומר, סיר נפוח אני רואה, ופניו מפני צפון. ויאמר השם אליי, מצפון תיפתח הרעה על כל יושבי הארץ. כי הנני קורא לכל משפחות ממלכות צפון לנו עם השם, ובר ונתנו איש כסאו פתח שערי ירושלים, ועל כל חומתי הסביב, ועל כל הרי יהודה. ודיברתי משפטי אותם על כל רעתם אשר עזבוני, ויקטרו לאלוהים אחרים, והשתחוו למעשה ידיהם. ואתה תאזור מותניך, וקמת ודיברת עליהם את כל אשר אנוכי מצווך, אל תחת מפניהם, פן אחיתך לפניהם. ואני הנה נתתיך היום לעיר מבצר, ולעמוד ברזל, ולחומות נחושת על כל הארץ, למלכי יהודה, לשריה, לכהניה, ולעם הארץ. ונחמו אליך ולא יוכלו לך, כי איתך אני נאום השם להצילך. טוב, אז קודם כל אנחנו רואים שפה לא כתוב מה אתה רואה ירמיהו. קודם היה כתוב מה אתה רואה ירמיהו, לשון אישית כזאת, יותר מקרבת, או מה אתה רואה. אפשר להגיד שכיוון שכבר זה שנית, אז לא צריך להזכיר עוד פעם את השם, אבל... וגם פה לא כתוב היטבת לראות, נכון? פה לא כתוב היטבת לראות. וכמו שהדברים רעים, זה לא דיבור של חיבה הדיבור הזה. מה אתה רואה ירמיהו? זה עוד לא מזכיר את הפורענות. מזכיר שוקד אני, בסדר. אבל הרגע שיש פורענות, אז לא מוזכר לשון של חיבה, ולא כתוב על זה, התאבת לראות. זה לא מתאים להגיד כזאת מילה. כזה דבר. זה לא מראה טוב. אמנם הוא היטיב לראות, הוא קרא טוב את השדר, אבל זה לא מתאים להגיד כזה דבר. עכשיו, הנני קורא לכל משפחות ממלכות צפונה, נאום השם. באו ונתנו איש כיסו פתח שערי ירושלים, ועל כל חומותי הסביב ועל כל הרי יהודה. בא בסוף מלכות בבל, לא, מה הפירוש מה שכתוב כאן, כל ממלכות צפונה, זה קודם כל הפירוש הריאלי של הדברים, כנראה הצבא של האימפריה הזאת, האימפריה של בבל, הוא היה מורכב כנראה מחיילים מכל מיני מקומות, טוב, וזה מתאים לאימפריה כזאת. אבל זה מודגש כאן, לא כתוב בבל רבתי, אלא כתוב משהו עולמי. זה מזכיר לנו, קודם כל, באמת הלבנון באדיר יפול. חורבן ירושלים הוא דבר בעל משמעות עולמית. זה מה שכתוב על בנון באדיר יפול, זה כתוב בישעיהו. וזה בדיוק מה שאמר רבן יוחנן בן זכאי לאספסיאנוס, אליו מלכה, לא ממסר ירושלים בידך, ואז הזכירו את הפסוק, על בנון באדיר יפול. להחריב את ירושלים זה אירוע עולמי במשמעות שלו. ירושלים זה משהו אוניברסלי, זה באמת משהו אוניברסלי. נכון, יער בית השם בראש הערים, ונישא מגבעות, ונערו אליו כל הגויים. ובאמת, גם חורבן בית ראשון, גם חורבן בית שני, קרו על ידי מעצמה עולמית שמשלה בחיפה. נבוכדנצר, אחד מאלה שמשלו בחיפה. הקחרומי גם משלה בחיפה. למרות שזה לא מוזכר ברשימה הזו שחזל עושים, כי דיברו עד נגיד, דיברו בתקופת התנך. אבל רומי משלה בחיפה, רומי הייתה מעצמה עולמית. זה בדיוק הגדר של הלבנון באדירי פה. זה משהו עולמי. מה שכתוב כאן, כל ממלכות צפונה, זהו, זה עולמי. זה מתאים גם למה שאמר בר קמצא, כשהוא הלך לקיסר. וכן, הוא הלך בגלל השנאת חינם. ומה הוא אמר? הוא אמר לקיסר, מרדו בך יהודאי. מה זה מרדו בך יהודאי? אפשר להגיד, טוב, ככה הוא אמר, מה זה משנה? אבל אם את המשפט הזה אנחנו שומעים מפיו, ובגלל זה אחר כך בא הצבא הרומאי על ירושלים בסופו של דבר. אז המילים האלה כנראה שיש מקום להבין שהם נושאים אמת גדולה. נושאים, באמת, מרדו בך יהודאי. יהודאי, יהודה מרדה בתפקיד העולמי שלה. הוא מדווח לקיסר של העולם. ירושלים לא ממלאת את התפקיד שלה. זה נכון מאוד. לזה היא חרבה. הנה, זה מה שכתוב כאן. כל ממלכות צפון. זה משהו עולמי. זה הלבנון באדיר יפול. מרדו בך יהודה. יהודה לא ממלאים את התפקיד. אז באמת, אז בא מלך העולם, המסר ודם, כאילו, האימפריה העולמית. עשתה מה שעשתה. אז ככה זה, ככה כאן גדם, כל ממלכות צפונה. צפונה, מצפון טיפתח הרעה, זה המלכות הזאת שנושאת את הרעה, והיא כזאת אוניברסלית. איש כיסאו, פתח שער ירושלים, באים בשם הכיסאות של העולם. צרת האום, כאילו. ודיברתי משפטי אותם על כל רעתם אשר עזבוני, והתעטרו לאלוהים אחרים והשתחוו למעשה ידיהם. קודם, השאלה, מה זה דיברתי משפטי אותם? צריך עיון, כי אם כבר מדובר בשלב כזה, שבאו ונתנו איש כיסאו, אז לכאורה, זה לא רק דיברתי משפטי. הדיברתי הזה, זה לכאורה עשיית דין כזה. כן, דיברתי, זאת אומרת, כמו הוא אשר דיבר השם. וקובע יקדש. בסוף היו עובדות, כן, שהם נשאו את ה... דיברתי משפטי, זה כאילו משפטי מדברים אבל דרך עובדות. כאן יש עכשיו שאלה גדולה. אנחנו למדנו, חלק מכם, למדנו באחרונה, הושע, עמוס, מיכה, לא ראינו, לא הודגש רק הדבר הזה. כאן כתוב, אנחנו לומדים פרק א' בירמיה. הנה, יש כאן עוד תנות. טוב. כאן כתוב, על כל רעתם אשר עזבוני, ויקטרו לאלוהים אחרים, וישתחרו למעשה את זה. בספרים האלה, הושע, עמוס, מיכה, אשר הם בתקופתו של ישעיהו. זה היה עוד בתקופה שמלכות ישראל קיימת. כלומר, חלק מהתקופה שלהם, מלכות ישראל הייתה עוד קיימת. ישעיהו, אולי נמשיך הלאה. והביקורות היו, כללו דברים אחרים. הייתה ביקורת על שחיתות, על פגיעה בעניים, על אווירה של הוללות. אפשר להזכיר משפטים אחדים, פסוקים אחדים. ועמוס. שימו הדבר הזה, פרות הבשן, אשר בהר השומרון, העושקות דלים, הרוצצות אביונים. השוכבים, מקום אחר כתוב בעמוס, השוכבים על מיטות שן, וסרוכים על ארסותם, ואוכלים קרים מצון, ועגלים מתוך מרבק, שותים במזרקי יין, מראשית שמנים המשכו, וכולי. אז עכשיו ירמיהו מדבר על עבודה זרה. מה פירוש הדבר? זה הדברים האלה שאני הזכרתי, הוללות, שחיתות, פגיעה באביונים, זה לא רק עמוס, דברים מקבילים יש גם בהושע ובמיכה. אז שני דברים, בשביל להבין מה עכשיו פתאום ירמיהו בפרק הזה של ההקדשה כתוב עבודה זרה. אני מתחיל בדבר הפחות חשוב. קודם כל, היו דברים בינתיים. בינתיים מלכות ישראל גלתה. ובינתיים הייתה תקופת מנשה. מנשה. יושיהו מתחיל כבר אחרי מנשה. יושיהו זה בעצם השלב האחרון של מלכות יהודה, כי אחר כך הוא והבנים שלו חתמו את המלכות. צדקיהו אחד מהבנים. אז בתקופת מנשה הייתה החמרה גדולה של הנושא של עבודה זרה. מאוד החמיר. במלכות ישראל כבר איננה, וזה מאוד החמיר, אז... אמנם מנשה חזר בתשובה באמצע ימיו, אבל התיקון לא היה מספיק יסודי. אז זה דבר אחד, נו, נגיד זה החמיר. אבל אני חושב שיש כאן דבר יותר עקרוני. דבר יותר עקרוני שבאמת עבודה זרה בגדול זה השורש של כל הדברים האלה שהפירוט שלהם נזכר בנביאים האלה. אז כשנפגשים עם השטח אפשר להצביע א', ב', ג', אלה דברים חמורים, עוללות, עושק, רמיסת דלים, אבל בעצם להגיד עבודה זרה זה השורש לכל הדברים האלה. מה הפירוש? מה ההבדל בין עבודת אלוקים לעבודה זרה? מה פירוש הדגל של עבודת אלוקים? אלוקים שברא את השמיים ואת הארץ ומנהל את ההיסטוריה ומנהל את רוח האדם ומנהל, והוא אבי כל התקווה האנושית והרוחות הטובות אשר מנשבות באנוש. וכן, אברהם אבינו קיים את כל התורה כולה, נעשו שתי קהילותיו כשני רבנים ולימדו אותו. מה זה? זה לא אברהם אבינו, זה כל אחד ככה. המצפון, המצפון זה חפץ האלוקי, השדרים של המצפון. אלוקים נתן את המצפון לאדם. אברהם אבינו היה עם מצפון, נאמר, משוכלל ומתוקן, ואוזניים מתאימות להקשיב למצפון הזה, ובכוחות מתאימים להוציא את זה לפועל. אבל זה שהמצפון נושא שדר אלוקי, אלוקים נמצא בתוך האדם, זה אצל כל אחד ואחד. מצפון זה חפץ אלוקי. והקשבה אליו, ממה יישא שמיים? עבודת שמיים. ובעצם הכרה בדגל הזה, דגל מלכות שמיים, כן? המושג הזה הגבוה של אלוקים שהוא בורא כל. שמיים וארץ ואנושות והמצפון שבה וההיסטוריה עם החוקים שלה וניהול את הכל הכל וכל פרט הוא מושגח. זה דגל גדול מאוד. בעולם כזה אין מקום בכלל כן, לשחיתות, להוללות, לעושק. הכל מתחיל אחרי שהדגל הזה מקופן, כן? שיש, נו, יש איזה מין כוח יותר חזק, איזה אליל, איזה משהו שלא כדאי להתעמת איתו, שכדאי להסתדר איתו איכשהו או מה, אבל זה לא אלוקי השמיים והארץ. זה כשכן באים ואומרים על עבודה זרה, זה להוריד את הדגל הגדול, ואז כשהוא מורד, אז יש מקום לכל מיני, כן? אז גם המצפון הוא לא משמעותי. מה פירוש? מה זה המצפון? המצפון זה יכול להיות משהו שלא מתאים בכלל לכל מה שמסביב. זה מין אירורים כאלה. מבט אלוקי כזה שיודע שכאן הריבונו של הפסוק הראשון של התורה. ראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. וכל מה שיש כאן הוא מושגח ומותאם ומלא תעודה אלוקית. הוא חפץ אלוקי והוא קדוש. ויש לעולם הזה תעודה קדושה. והוא מתנהל לקראת מטרות קדושות. זה, כשיש את הדגל הזה, אז כל התופעות האלה כן, שמוזכרות שם, כל עינינו, כל האווירה היא אחר. אז מה שמוזכר כאן זה באמת השורש, והשורש הזה יידרדר והחמיר מאז שחרבה מלכות ישראל, ועכשיו צריך לדבר על השורש. ובאמת כאן אחר כך נעשה תיקון יסודי של חורבן ירושלים, וחורבן פירושו סותר על מנת לבנות. את הכל צריך להתחיל מההתחלה. יום שנחם את המקדש נולד המשיח, כמו שמסביר המהר"ל, נודע המשיחיות. אז עכשיו צריך לדבר כבר על הדגל בגדול. עד עכשיו זה היה, כן? היה חורבן מלכות ישראל, נגיד השוליים. עכשיו מדובר על ירושלים, וצריך ניתוח גדול, והתופעה, השורש החמיר, וצריך טיפול שורש. טיפול שורש, חורבן, אז מדובר על השורש, מדובר על ה... ואתה תאזור מותניך, וקמת ודיברת עליהם את כל אשר אנוכי מצווך, אל תחת מפניהם, פן אחיתך מפניהם. כאן אני חושב כתוב, כתובה אמת גדולה. קודם שמענו שהקדוש ברוך הוא אומר, ירמיהו אמר, נער אנוכי, אין לי את העוצמה המתאימה, אני לא יכול לעמוד מול כל המדינה ול... כן? הקדוש ברוך אומר לו, זה לא אתה, זה אני. אתה, כן, יצרתיך, ידעתיך, ודבריי בפיך. ועכשיו הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תחת פן אחיתך. יש לך כוחות אלוקיים, ובאמת הם לא טבעיים, הם משהו כזה מעל ומעבר. אבל... אתה מופקד על זה, את הכוחות האלה, עכשיו אתה צריך לנבט איתם, אתה צריך ללכת. ואנחנו יודעים, ואני חושב שחשוב לשמוע את המשפט הזה, לא רק לירמיהו. אנחנו יודעים באופן כללי, בדרך שאדם רוצה ללך בה מוליכים אותו. אדם מקדש עצמו מעט, מקדשים אותו הרבה. פיתחו לי פתח כפתחו של מחט, אפתח לכם פתחו של עולם, של עולם. עכשיו כאן בהמשך לכך, שההתארות הדלטטה היא קובעת את רמת ה... כן, ה... את הניתוב בדרך שאדם רוצה ללך בה מוליכים אותו. נו, מקדש עצמו, מקדשים אותו וכו'. כאן כתוב גם, תראה, יש לך עוצמה מעל ומעבר, אבל אם אתה, יש כאן אפילו איום, קודם אמרנו זה, אין לך בחירה, אל תאמר נער אנוכי. עכשיו כתוב כאן יותר מזה. תראה, אם אתה אל תחת, פן אחיתך. זה ממש עוד יותר כפייה. אם אתה תחת, אחיתך לפניך. נגיד את זה בצורה חיובית. אתה, יש לך אוצר של חוסן מעל ומעבר. חפצה לא טבעי, בירייה מיוחדת, וטרם תצא מרחם. אתה צריך להפעיל אותו. כמו שאם מקדש עצמו מעט, מקדשים אותו הרבה, אם הוא מחזיק את עצמו בעוצמה, יהיה לו עוצמה מעל ומעבר. אבל הוא צריך להתאמץ. מקדש עצמו, מקדשים אותו. אתה תאזור מותניך, כן? קמת? אל תחת, תהיה, תפוס, שפה שלנו, תפוס אומץ. תהיה עם עוצמה. אתה תתאמץ בעוצמה ותקבל מנה אחת אפיים מהשמיים. אם חס וחלילה תעשה הפוך, פן אחיתך לפני. אז עכשיו, את זה... אני חושב שאולי זה לא רק שדר לירמיהו. זה משלים לנו את הכיף, את המאמרי חזל האלה. בדרך שאדם רוצה ללך בה מוליכים אותו, מקדש עצמו מעט, מקדשים אותו הרבה, פתחות של מחט, תפתח לכם פתחות של עולם, אדם מתגבר כארי, עושים אותו שני הרי. זה מה שכתוב. עדיין צריך ענבה, צריך תפילה, צריך מי אנוכי. אבל כשצריך עוצמה מול דברים שמסביב שהם לא בסדר, אז שוב עם ניווט של בית המדרש, של תורה, של ענבה, של תפילה, הכל. אבל כשצריך את זה, אז כל תלמיד חכם, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. אבל יש גם כתוב, כל תלמיד חכם שאינו נוקם מיותר כנחש, לא תלמיד חכם. הרב זצל, הרב קוק זצל, אותו דבר עם ציודה, כל כך שלום ואחדות והכל, אבל כשהיו דברים חשובים, כשהיה צריך להגיד דברים חשובים, אז זהו, אז הם אומרו אותם בעוצמה. טוב, אחרי הדברים ה... הקשים הללו, עכשיו פרק ב' מתחיל, נו, כלומר, נגמר פרק ההקדשה, עכשיו מתחיל נבואות. אז מהי הנבואה הראשונה? ויהי דבר השם אליי לאמור, הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת תלונותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. קודש ישראל השם, ראשית תבואתו, כל אוכליו ישמו, ראה תבוא עליהם, נאום השם. טוב, כאן כתוב, הלוך וקראת באוזני ירושלים. זה, כן, משהו כזה שמהדהד. באוזני ירושלים, כתוב בחז"ל שהיה חלוקת תפקידים בדור ההוא. היה צפניה באותו דור שהוא היה דורש בתי כנסיות. הייתה חולדה שהיא הייתה, עם שלושתם היו נביאים, הייתה חולדה שהיא הייתה עם הנשים, והיה ירמיהו שמדבר בשווקים. אני אומר בסוגריים, זה לא מוזכר במאמר הזה, אבל באותו דור יש גם יחזקאל שהוא בגולה, הוא בגלות גובל. מה פירוש בשווקים? אני חושב איך להבין את זה. צפניה הוא גם דמות חשובה מאוד, כתוב בהקימותי, הקימונו שבעה רועים ושמונה נסיכי אדם, ראינו את זה במיכה. לטיל לבוא שמונה נסיכי אדם, שאם כי יבוא אשור בגבולנו, אז הקימונו עליו שבעה רועים ושמונה נסיכי אדם. אחד מנסיכי אדם זה צפניה. וגם כן זה מין נשמה מיוחדת. ואני לא יודע למה גם טעו. מה מיוחד, אבל כל פנים זה גם, אבל הוא בבתי כנסיות, במילים, הוא עם שלומי אמוני ישראל. ירמיהו בשווקים, מה פירוש בשווקים? הוא עם האומה, בגדול, עם כנסת ישראל כאילו. הוא כתב את מגילת איכה, שכל התשעה באבים שלנו, מגילת איכה מעצבת אותם. הוא סיכם את ספר מלכים, שמסכם את ההיסטוריה של כל מלכות בית דוד עד החורבן. וירמיהו, ירמיהו, כן, דמות כזאת שעם האומה בשווקים. אז הנה, הלוך וקראת באוזני ירושלים, אחרי הוא מנבא על החורבן הזה, כן? הלוך וקראת באוזני ירושלים, אמור, קריאה שתהדהד, נו, כה אמר השם, זכרתי לה, חסד נעורייך, אהבת תלונותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. הלכתך הזה הוא דבר מאוד מאוד עקרוני, זה מתחיל מאברהם אבינו, בעצם, כאן מדובר על המדבר, אבל זה הלך לך של אברהם אבינו, מארצך, ממולדך, ותביך אל הארץ אשר אראך, ועזוב הכל ולך אחריי ובעיניים עצומות, ואותו דבר אכלו את קורבן פסח, כשעם ישראל יוצא לדרך, כמו אברהם אבינו יצא לדרך, לך לך, עם ישראל ככה אוכל קורבן פסח, פסח מצרים, מותניכם חגורים, מעליכם מרגליכם, מקלכם בידכם, אף על פי שאתם לא תצאו לשפט הרביתו עד בוקר. בכל זאת, לאכול את הפסח ככה צריך. להתעצם באווירה של הנכונות, של ה... כן? של הלכתך, לכתך אחריי במדבר. הנני כזה. בדיוק כמו הלך לך של אברהם אבינו. ככה תאכלו אותו, ככה אוכלים את קורבן פסח. עם הנכונות הזאת, עם ההתעצמות בנכונות של לך. אולי זה חלק מראיתי ופסחתי. ראיתי את הדם של... כתוב בו, פה אוכלים קורבן פסח, ככה. כן, אותו עם כל הפרטים, גם מזון שמתאים לדרך, צלים, מצות, כולי. נו. אחר כך מתואר בפרשת בשלח, כשכבר יוצאים, והשם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן הנחותם הדרך, ולילה בעמוד אש להעיר להם, ללכת יומם ולילה. ללכת יומם ולילה, הולכים אחר הענן, והביטוי הזה יומם ולילה, אנחנו מכירים אותו, אחר כך זה מופיע בבית המדרש, אבל נו, ביקוד כזאת, ואחר כך זה פרשת בעלותך, מאוד מפורט, על פי השם יחנו, על פי השם יישאו, יש חניות של יום או יומיים או חודש או ימים, אבל תמיד תמיד, על פי השם יחנו, על פי השם יישאו, הדביקות הזאת בענן, לך אחריי, הנה, זה בדיוק מה שכתוב כאן, שזה ממשיך את הלך לך ואת הפסח מצרים, את המשלח יומם ולילה, ואת את ההליכה הזאת אחר השם, הדביקות הזאת. אז בא ירמיהו בדור החורבן, שקודם שמענו מה ששמענו, אומר, האמת הזאת זכורה, היא קיימת. מה זאת אומרת זכורה? לא רשמה מהפנקס של הקודש ברוך הוא. זה אמת לאמיתה שחיה וקיימת. וחשוב שעם ישראל ידע את זה. ועוד מעט יקרה מה שיקרה והשם ירחם. אבל זאת אמת שהיא פנימית והיא רשומה. כן, היא חיה וקיימת. ואם קורה משהו זה כדי להוציא אותה לפועל. כדי לבנות אותה כבורי. אבל זה זכור ולא שכור. זאת אמת חיה וקיימת. אז זה חשוב להגיד את זה לירושלים. ירושלים עוד מעט תראה את החורבן, כן? עוד מעט התחילו להגיד איך. אז הדבר הראשון שאחרי פרק ההקדשה, הקדוש ברוך הוא מצווה את ירמיהו להגיד, אומר לפי סדר הכתובים שלפנינו, תקים את הדבר הזה. לא שלמרות מה שקורה, לא רק, למרות כל מה שיקרה, זה חי וקיים. אלא אני חושב יותר מזה, כל מה שיקרה קיים בשביל הדבר הזה, בשביל לבנות אותו, בשביל להוציא אותו לפועל, לתת לו את הביטוי המתאים. נו, עכשיו הפסוק הבא, קודש ישראל השם, ראשית תבואתו, כל אוכליו ישמו, ראת בוא עליהם נאום השם. מה זה ראשית תבואתו? זה כמו תרומה, נכון? תרומה נקראת ראשית. אז, על דבר אחד שכאן מאוד מודגש, ישראל זה אומה קדושה. בית המקדש, שהפרשיות השבוע שלנו, בית המקדש זה מוקד האומה. ברית מילה כתוב בה, ואתה את בריתי תשמור, שזה קדושה, קדושה. תשמור את כוח ההולדה בקדושה, את כל הכוחות, את כוח ההולדה. כן, קדוש, אתה בריתי תשמור, זה כמו להגיד קדושים תהיו. קדושים תהיו, הפסוק הזה נאמר בהקהל, והוא בראש פרשת קדושים, שרוב גופי תורה תלויים בה. אז הפסוק הראשון, ואולי נקרא לו הכותרת, קדושים תהיו, קדוש אני השם אלוקיך. בדברים כתוב, עם קדוש אתה לשם אלוקיך. דניאל, כשהוא מדבר על עם ישראל לעתיד לבוא, אז איך הוא קורא להם? קדישים עליונים. קדושים עליונים, זה עם ישראל. מלאכים, אנחנו אומה מלאכית, אומה קדושה. קודש ישראל השם, זה דבר ראשון, כלומר, את זה צריך להזכיר בתור אמת גדולה שמוזכרת כאן בפסוק הזה, ושוב היא קשורה עם כל האמת הגדולה של הפסוק הקודם. עכשיו, זה כאן כתוב שהם כמו תרומה, הקדושה של התרומה היא מכוח כל השדה. אם אין שדה שלם אי אפשר לעשות תרומה. יש שדה שלם שהוא טבל, ואז מכוח הטבליות של כל השדה אפשר לעשות קדושה, אפשר לעשות פינה של תרומה. הקדושה של ישראל היא משהו עולמי, היא בשמיים, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בתוך שמיים בארץ אלוקיים, שיש להם תוכן אלוקי, וכיוון אלוקי, ותעודה אלוקית, וחוקיות אלוקית. בתוך זה יש עם ישראל הקדוש שהוא משהו, כמו שבית המקדש הוא בית תפילה לכל העמים, ונכון יהיה הרבה את השם בראש הערים, וניסה מגבעות נרוי לה כל הגויים, אז ככה, קדושת ישראל זה משהו כזה שהוא חפצה עולמי. מתוך האלוקיות של כל העולם, אז אנחנו תרומה, אנחנו קדושה. אבל זה משהו שהוא שייך לכל השדה, התרומה הזה, הקדושה הזאת. עכשיו, נו, כל אוכליו יהיה שם. ראית בו אליהם. פה יש לחשוב על שני דברים חשובים. א', למה צריך להגיד את זה עכשיו? כל אוכליו יהיה שם. מה אנחנו קמינה? למה צריך להגיד בישראל עכשיו כל אוכליו יהיה שם? הלוך בקראת אבוזני ירושלים. לדעת לקרוא טוב את החדשות. אם רומי עומדת למשול בחיפה ולהחריב את ירושלים, זה לא עולם הפוך הייתי. תדעו לכם, ישראל נשאר ישראל, קודש נשאר קודש, ואוי למי שאוכל אותו. וזה שיש איזה שלב של שנה או שנתיים או 2000 שנים, שזה נראה אחרת, אז תדעו לכם שזאת היא האמת לאמיתה. ישראל נשאר עם האמת של הפסוק הקודם, ישראל נשאר עם הקודש של הפסוק הזה, שיש שכרגע רואים בחוץ הפוך, תחכה בסבלנות. תדע לך, וזה צריך לנשום עמוק מאוד, לפני שהולכים לתאי הגז, או כל מה שרואים באינקוויזיציה או משהו בדרך. תדעו לכם, זה לפי שעה, צריך את זה, יש מה לתקן, כמו שאתה נאמר קודם, ולדעת שהאמת חיה וקיים. וכל אוכלם יש שם. עכשיו עוד שאלה חשובה, מה מצופה מהגויים? אמרו מהשמיים לבבל ולרומי להחריב את ירושלים, נכון? ירושלים הייתה צריכה לקבל עונש. אז מה זה כל אוכלם יש שם? אז באמת היה נרון קיסר, לפני שבא אספסיאנוס, בא נרון קיסר, והוא כתוב שם בהגדות החורבן, שהוא שאל את התינוק, תגיד לי, פסוק לי פסוקיך, ואז התינוק אמר לו, דברים כאלה, פסוקים כאלה, שאחר כך הגויים יקבלו את העונש שלהם. אז הוא אמר, מה, קדוש ברוך הוא רוצה להחריב את ביתו, ואחר כך הוא יפועה ממי שיעשה את זה, אז הוא ברא, לא הסכים להוביל את רומי, מה לי עם צרה זו? טוב, אז מה, מי עשה את זה? מה רוצים ממי שעשה את זה? אז הוא בעצם עשה תפקיד אלוקי. מה כתוב כאן? כתוב באמת, הנה חינמי, באמת המלאכה הזאת, התעודה הזאת של לפגוע בירושלים, היא מלאכה קשה. הגויים צריך לעשות את זה עם פינצטה. אוי למי שיוכל אותם, לכל עשו. להחריב, דרך אגב, בתוכנית הראשונית ירושלים לא הייתה בכלל צריכה להיחרב. המקדש היה צריך לשבות חלקית, חלק מהכלים היו צריכים ללכת לבבל, ואם היו שומעים בקולו של ירמיהו, היו מקבלים את השיבות של בבל, מאבדים את העצמאות לשעה קלה, 70 שנה או מה, וזהו, לא היה צריך להיות חורבן. חורבן בגלל שלא שמעו בקולו של ירמיהו. זה כמו האנו בריונת של בית שני, אז לא קיבלו, ואז נהיה חורבן. אז בהתאם גם למסקנה, באבא אמינא זה יותר קל, אבל גם במסקנה, להחריב את ירושלים זה מלאכה מאוד מאוד לא פשוטה. הנה חינם, כמו שאמרתי קודם, צריך לעשות את המלחמה הזאת עם פינצטה. צריך לקחת אותם יפה, אוי למי שאוכל אותם. לשלוט בירושלים, שלחו אותם מהשמיים. לאכול אותם זה עבירה. ואם תאמר, הרי הוא לא למד ירמיהו, מה אתה רוצה? איך הוא יהיה? איפה הוא צריך לדעת את זה? טוב, א', לא א', פשוט מאוד. יש לו מצפון. ומה שהגויים עשו לעם ישראל, גם בלי שבא נביא, כל גוי נאור יודע ש, ש, של לשלוח לתאי הגזים, ומה שהגויים עשו לנו באינקוויזיציה, או בגזירות תח בתת, או לאורך כל הדרך, אדם, אנוש, אנוש, צלם אדם מוסרי לא עושה ככה, וחוץ מזה, כל אדם אנושי בר תרבות, שיודע מה זה עם ישראל, ומה שהוא תרם לאנושות, אז מצופה ממנו שיתנהג בהתאם. גוי מוסרי, שיש לו מצפון, והוא קצת יודע, מלך כזה גדול יודע מה זה עם ישראל. מי שיודע מה זה עם ישראל, ומה שהוא תרם לאנושות, ומה מעמדו המוסרי, מתנהג בהתאם. ואם לא, אז זה מה שכתוב כאן. כל אוכלם יש שם. הגויים כנראה אמורים לדעת. לא ברמה של ירמיהו ולא ברמה של שאנחנו יודעים מה זה קדישים מיליונים, אבל שעם ישראל צריך שעומדים על ידו צריך לעמוד, כן, בהשתאות בחרדת קודש, את זה הגויים אמורים לדעת. ואם לא, אז זה מה שכתוב, כל אוכליו יש שם. ושוב, למה חשוב להגיד את זה לישראל עכשיו? כנה, כמו שאמרנו קודם. אנחנו הולכים לראות, כן, תמונות קשות, וזה מה שהקדוש ברוך הוא מכריז, אבל צריך לראות אותם עם המשקפיים האלה. מה שקורה, האמת של הפסוקים האלה חיה וקיימת. שבעו דבר השם. דרך אגב, באמת אחר כך רואים, בזמן מסופר, בספר מלאכים דומני, ואחר כך בירמיהו, באמת המלכות בבל, כשהחריבו את ירושלים, הם התייחסו לירמיהו בחרדת קודש. כן, באמת מאוד כיבדו אותו. מה שמצופה כאן מהתייחסות לכלל ישראל, אל ירמיהו הם התייחסו ככה. ירמיהו רצה לגלות עם הגולים, אז לא נתנו לו, הורידו מעליו את הזיקים האלה. והמלך ציווה את נבוזרדן, תיזהר עליו, אל תעשה לו שום דבר. למה? הנה, גם מה שדיברנו עכשיו. הם גם רואים שהאמת שלא התקיימה, מה שהוא אמר כל השנים. הם במו ידיהם קיימו את זה. שימו דבר השם בית יעקב וכל משפחות בית ישראל. כה אמר השם, מה מצאו אבותיכם בי אבל, כי רחקו מעלי, וילכו אחרי ההבל, ויהבלו. ולא אמרו, היה השם המעלה אותנו מארץ מצרים, המוליך אותנו במדבר, לארץ ערבה ושוחה, לארץ יה וצלמוות, בארץ לא עבר באיש ולא ישב אדם שם. טוב, הדברים ממשיכים, אבל קודם כל נקרא הקטע הראשון הזה. מבשרי אחזה אלוקה. אז ראשית כל, זה אחרי ההבל ויהבלו. אמרנו קודם, ריבונו של עולם, שאתה רואה אותו דרך הטבע, ואתה קורא אותו דרך הרוח שלך ושל האנושות, ודרך המצפון שלך, ודרך ההיסטוריה, ודרך כן? מה, איך זה עומד לעומת כל מיני דגלים שטותיים אחרים, הבל ויאבל. ומבשרי איך זה? היה השם המעלה אותנו מארץ מצרים, המוליך אותנו במדבר, ומה עם ניהול לא רק אומן בחם, אלא הניסי, לא טבעי. ארץ ערבה ושוחה, ארץ יה וצלמוות, צריך לא עבר באיש, לא ישב אדם שם. אנחנו אומה אחרת, את זה נשמנו משחר האומה. שאנחנו חפצה אחר, אלוקי. אז איך אפשר, כן, להתעלם מאמיתות כאלה שנשמנו אותם ארוכות בראשית צעדינו? נו, אז פשוט עם ראש קטן שלא זוכרים תעודת הזיהוי הזאת. זה עשרות שנים נמשך במדבר, 40 שנה. נו, ואחר כך אולי אני גם להדגיש, מה, כך, הפתיחה היא, כה אמר השם, מה מצור בדרכם בי אבן, תירחקו מעליי. אחרי יחס כזה, כן, ולא נמצא שום נקודה של אבן, של דבר לא טוב. ואביא אתכם אל ארץ הכרמל לאכול פריה וטובה, ותבואו ותטמאו את ארצי, ונחלתי שמתם לתועבה. הכהנים לא אמרו היה השם, ותופסי התורה לא ידעוני, והרועים פשעו בי, והנביאים נראו הבעל, ואחרי לא יועילו הלכו. נו, יש ארץ ישראל, יש פריה וטובה, תתמרו הזה, יש לו אולי כל מיני ביטויים, אבל מה שכתוב כאן, זה ביטוי מאוד נשמתי, ממש... תראו, אנחנו לא מספיקים עכשיו לפרט יותר, אבל תראו איזה מילים פנימיות. הכהנים לא אמרו היה השם. תופסי התורה לא ידעוני. מה זה תופסי התורה לא ידעוני? כן, לשבת על יד הסטנדר, ללמוד סוגיה, ללמוד מסכת שבת, זה לנשום אותה, לדעת, כן, את השעת השכינה שלנו, מה זה שבת, או ללמוד מסכת אחרת, מה זה הצדק שלנו, מה זה המשפט שלנו, מה זה כל הרמח בשסה. זה ידעוני, כן, לנשום את קרבת האלוקים, ואת השגב הקדושתי, המוסרי, שעולה מתוך הדברים, שהוא התוכן של הדברים. נו, אז זה ישיבה פנימית, ישיבה של תוכן, של קדושה על יד הסטנדר. אז והכהנים לא אמרו היה השם, תופסי התורה לא ידעוני, הרואים, כן, שאמורים להיות עם כל הרוח הזאת, כל הכיוון, פשעו בי, הנביאים ניבאו בבעל, ראיתי בדברים של הרב צבי יהודה ביוד באחרונה, שיש ביקורת כזאת על נביאים, זה לא סתם נביאי הבעל, אלא כאילו אנשים שבעצם היה להם פוטנציאל נבואי, הם סטוי, כאילו במקום להיות נביאים לשמיים, הפוטנציאל שלהם סטה מהכיוון, הנביאים ניבאו בבית. אז זהו, הפנים חסר, ויכול להיות שכשאומרים, ותבואו ותטמאו את ארצי, אז יש כל מיני תופעות שהזכרנו קודם, שחיתות ועוולות והוללות, אבל יכול להיות שהשורש, או מה שמודגש כאן, זה חוסר הנשמה הזה, שתופסי התורה לא ידעוני, הכהנים לא אמרו היה השם, כן, השורש לכל החוסר הפנים הזה, זה טוב, השיבנו השם אליך ומשום, אחד השם אליך ומשום.